חבל שלא ניהלנו את השיחה הזאת על הפרק שבו כל אחד מדבר על משחקים שהוא לא שיחק בהם, ולמה הוא לא משחק בהם, ורק נותן סיבות לא נכונות. חבל שלא דיברנו על זה אחרי שכבר התחלנו להקליט, כי תכל'ס זה היה יכול להיות פתיחה נחמד.
נכון.
אז בואו ננסה עכשיו אורגנית לגמרי.
בואו
נעלה
את זה שוב פעם באופן אורגני.
בואו נהיה משחקים באופן אורגני. דקל, למה אין לך סוויץ' 2?
למה אין לי סוויץ' 2? בואו נחשוב. בטח בגלל שאני מאוד אוהב את נינטנדו.
מה?
זו סיבה טובה?
לא, אני לא בטוח שזה עובד. לא? לא.
אוקיי.
אז נכשלנו עם האורגני.
כמה נורא.
ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט שלו במשחקים גיימפד, פרק 365, כמספר הימים בשנה. אני דן זרמן, ואיתי...
או בננה! שחר גרין.
יפה.
ארז רונן.
ועידן דקל, שלא כך מבין מה קטע עם בננות, אז אני הולך...
אתה לא, בתקווה עוד מה תבין.
זה פריק הזה שמקלפים והוא מאוד טעים.
והוא הכוחה לקיומו של אלוהים, לא שמעת על זה?
כן, גם זה.
אם דורכים על קליפה שלו, מחליקים, וזה נורא מצחיק.
כן, יש אפקט קולי מגניב כזה.
איך אתם מתמודדים עם העובדה, אבל שאם נניח אתם הייתם עכשיו מתחילים להקשיב לפרק אחד של גיימפוד, והייתם מקשיבים לפרק אחד כל יום, אז אתה לוקחת לכם שנה שלמה להקשיב לכל הפרקים. המוח שלכם מסוגל לתפוס את ה...
כבד, כבד, בן אדם.
לא יודע, את הסדר גודל הקוסמי הזה, זה כאילו, זה פסיכי.
זה יפה, זה נשמע לי כמו יופי של שנה. אני חושב, אני ממליץ לכולם לעשות את זה.
כן. וואי, לפרוטוקול אני לא ממליץ להקשיב לפרקים הראשונים שלנו. היו הבדלים בפורמט, אנחנו מדברים על משחקים שלא רלוונטיים בשיט. אנחנו אומרים כל מיני דברים מטופשים כמו אולי סילקסון ייצא בשנה הבאה, כל מיני דברים כאלה.
אתה יודע מה יכול להיות מעניין? יכול להיות מעניין אולי באמת להקשיב לפרקים האלה פעם ביום, ואז לעשות...
פודקאסט של רבע שעה.
פודקאסט שמסכם אותם.
האזנה,
כן?
האזנה לגיימפוד.
שמדבר על הפרקים
האלה בכל פעם. נותן ביקורת של רבע שעה על כל אחד עם טופ שלוש ושאלה מטופשת. הקלטנו עם סמסון גומיק. אתם זוכרים שזה היה המיקרופון של כל הפודקסטרים?
לא.
אלה היו ימים, כמו שאומרים.
ממש.
זה רמה אחת מעל מיקרופונים של רוק בנד, ששם אני התחלתי.
וואו.
הם היו טובים לזמנם.
כן, הם היו אחלה.
כן, כן. למאזיננו שלא מקליטים פודקסטים, זה מיקרופון ישן.
ולא מוצלח כל כך.
זה באיכות לא גבוהה במיוחד.
זה מיקרופון נייד וקטן.
כן. טוב, אז ברוכים הבאים לגיימפוד, פודקאסט על הקלטת פודקאסטים על משחקי מחשב ווידאו של בלוג המשחקים גיימפד, שנדבר על משחקים.
אפשר.
נו, שיהיה.
אז יאללה, לא היה לנו עדיין מספיק פרקים נורמליים, אז לא תכלס דיברנו על הסוויץ' 2. ולכבוד המאורה, ארז החליט שהוא ממש רוצה להיות בפרק.
נכון.
כדי לספר לנו על הסוויץ' 2.
אני ממש מחכה, כאילו, סבבה לי עם הסוויץ' 2. כמה זמן היא בידיים שלנו? כמה זמן עבר? כאילו, התקופה הזמן האחרונה קצת מעורערת לי בגלל כל מיני
דברים. חודשיים.
אוקיי, אז חודשיים.
זה קצת מרגיש מוזר, כי כאילו, מאז הייתה... איראן תקפה מאז, נכון?
נכון,
קרו הרבה דברים. זה לא רק...
כן, 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 זה היה...
כן, היו
לא קשר לחיי האישיים, באמת, היה תקופה לתפארת. אז אין ספק שזה הקונסולה ששיחקתי בה הכי הרבה שעות, זאת אומרת, זה בפלייסטיישן 5 ובאקסבוקס. לא, נגעתי המון בחודשים האלה, והיא אחלה, אני חושב.
יפה, טוב, ועליתם הבא.
כן, היא מה שהיא אמורה להיות, היא סוויץ' חזקה שמריצה משחקים בצורה אחלה, כאילו 60 פריים פר סקונד ו-4K בטלוויזיה בצורה כמעט רציפה בינתיים, במריו קארט וורלד ובדונקי קונג עכשיו, ובפנטזי לייף, I, the girl who steals time, שגם... שרפתי עליו איזה 60-70 שעות בקונסולה הזאת, וקצת Tears of the Kingdom חזרתי, ואיזה משחק של אייס אטרני, שבדיוק יצא גם איזה עוז, אז גם, כאילו, ניסיתי כל מיני סגנונות, ובכולם היה לי ממש כיף, וזה רץ יותר מהיר ויותר מגניב, וסך הכל אני חושב שנינטנדו עשו עבודה ממש טובה.
טירוף.
הסוף.
מה השיפור שלה מעבר לזה שהיא פשוט, אתה יודע, עם יותר רזולוציה, יותר פריים רייט, יותר כוח עיבוד, יש בה תחושה אחרת?
א', זה אפשר לשאול את זה על כל מעבר בין דורי מאז.
אני יכול להגיד לך שנגיד ל-PS5 יש לדוגמה את ה-Adaptive Triggers שמשנים את ה-game feel שלך, בוא נגיד. אני תוהה אם יש משהו דומה לזה אצל
יש את ה- שאפשר להשתמש בשאלת כאחבר, להגיד לך שהשתמשתי בזה מעבר לטק דמו או לא.
אוקיי.
אבל אני חושב מה שיותר לדעתי משפיע בדור הנוכחי על הדור הקודם, ושזה כן קיים במעבר בין הסוויץ', זה הזמני טעינה שמאוד הצטמצמו. זאת אומרת, האדפטיב טריגרס וזה, לא יודע אם זה... כאילו, יש אגב HD Rumble 2, שזה שווה ערך לפחות לרטט... המתקדם של השלט, כן? בלי עניין הטריגרים. זה גם נניח יש שם. אבל שוב, זה רץ חלק, זה מגניב. לא יודע, נראה לי מספיק.
אוקיי, כן. כן, זה מספיק בשביל להתלהב ממנו.
כן, אני לא מרגיש שההבדל בין הפלייסטיישן 4 לשם העניין, בטח בין הפלייסטיישן 4 פרו לפלייסטיישן 5, היה יותר מרגש מההבדל הזה.
כן, אוקיי.
גם עם הסוויץ' היינו המון שנים, זאת אומרת, זה, חיכינו לזה הרבה. ושוב, היא מריצה דברים טוב, זאת אומרת, היא מריצה דברים טוב, החשש, אני חושב, של כולם, היה שהיא תצא לא רלוונטית לעומת הסטים דק וכדומה. אבל היא גם כאילו נותנת פייט נאה לקונסולות PC היקרות ממנה והחזקות ממנה, כביכול. לא יצא לי לשחק בסייבר פאנק, אבל לפי הניתוחים הטכניים הוא רץ שם בצורה אחלה ממש. יותר טוב מהסטים דק נניח. ושוב, דונקי קונג, משחק שנראה ורץ מעולה, ומריו קארט וורלד רץ מעולה, יחסית לכמות הכאוס שהולכת שם. אז אחלה. שוב, הכל ב-4K. אני את הסוויץ' אחד לא חיברתי לטלוויזיה, כי זה נראה רע. וזה אחלה, אני משחק עליה כאילו בכיף, על המסך הגדול, וזה מרגיש סבבה ומגניב.
כמה נחמד. ואיזה מזל שלא הייתה הרבה עלייה ברזולוציה בשנים
האחרונות. נכון, נכון שאם היינו ב-8K, היינו בבעיה. אבל ידענו לעצור.
ממש.
טוב, שחר שותפי לתור. היינו עמדנו יחד בסנטר, בערב ההשקה בחצות.
הייתה חוויה.
כן, אני מסכים.
מאוד ריחנית.
מאוד ריחנית, לא חסר לך בגלל האנשים שעמדו איתכם בתור, בגלל שלסוויץ' 2 הוסיפו לקלטות, בנוסף לטמרה, לכרטיסי, אז הוסיפו להם גם ריח, שהם יותר דוחים.
לא, זה פשוט תור של חובבי נינטנדו פשוט, כן.
וגם תור גם הארדקור, תור של היה צריך לעמוד בו תקופה לא קצרה ולא מבוטלת, בתנאים לא תנאים.
נניח, אנשים מסוימים.
כן. לא, אבל היה מגניב, פעם ראשונה שאני קונה קונסולה בהשקה, אז זה היה כזה חוויה ראשונה שלי למרות הוותק בגיימינג בכללי, ואני גם מאוד מרוצה מהסוויץ' 2, אני משחק בזה מלא, הזכרתי לפני כמה פרקים ששיחקתי מלא פוקמון, חזרתי לפוקמון, קניתי את ה-DLC, וזה כיף ממש איכשהו רץ טוב, עכשיו אני שיחקתי מעל 35 שעות בדונקי קונג החדש, ושיחקתי בטטריס 99 שנראה יותר חד מקודם, זה נחמד, הכל רץ מהר, הכל מרגיש, זה לא מרגיש יותר כמו קונסולה שהיא מלשון בחוז כבר וכזה, היא לא יכולה יותר. היא לא מצליחה לעשות את הדברים שהיא מנסה לעשות, אז זה שיפור מהבחינה הזאת, מבחינת חוויית המשתמש. הזכרתי גם שניסיתי את הגיים צ'אט ולחבר מצלמה, וזה עובד באופן מאוד סימלס ומאוד אפקטיבי, וזה ממש נחמד במריו קארט. יופי של אימפלימנטציה לפיצ'רים האלה שהם נראו מגוחכים או מצחיקים בתצוגה שהציגו את הקונסולה, אבל בפועל זה מאוד נחמד שזה קיים, וזה מרגיש כמו קונסולה שעכשיו כמה שנים היא לא תצטרך שדרוג, שזה נחמד. זה בהחלט לא מה שהרגשתי עם הסוויץ' לא יודע, 4 שנים האחרונות.
זהו, 4 שנים האחרונות, אבל כאילו לפני זה, היה לסוויץ' ריצה ארוכה מאוד שבה לא הרגשנו את זה.
הרגשנו את זה פחות, זה נהיה יותר ויותר משמעותי, במיוחד עם הקונסולות החדשות, שפתאום אין זמני טעינה ודברים כאלה, אז הסוויץ' הרגישה עוד יותר מיושנת.
חשוב גם זה שהסוויץ' רצה ב-1080p, כאילו כשהיא מחוברת לטלוויזיה, בשלב מסוים, אני לא כזה אכפת לי, כאילו גם לא אכפת לי שזה, אבל בשלב מסוים זה כבר די, אתה רואה כבר את ההבדל.
כן.
אחרי כמה שנים שאתה מחליק.
כן, ככל שיש יותר ויותר תוכן שהוא מעבר לפול HD, שאתה צופה בו, אם זה סדרות ואם זה סרטים ואם זה משחקים כמובן, העובדה שזה מגיע מקסימום ל-1080p בסוויץ' וברוב המקרים פחות, זה כבר ניכר, ועם הזמן זה הופך ליותר ויותר ניכר, והסוויץ' 2 זה רענון שהיינו צריכים כבר כמה שנים די בדחיפות אני הרגשתי, ואני מאוד מרוצה מהרענון הזה. אחלה קונסולה, אני אשחק בה המון בימים האחרונים, ומאוד מאוד נהנה ממנה.
מגניב.
כן, עידן, הבוגד שלא בא לתור. מה?
זה גם בוגד שלא בא לתור, וגם בוגד שלא כל כך שיחק עם הסוויץ' 2. כלומר, אוקיי, טכנית, קניתי אותו. הילדים שלי שיחקו בו כמות יפה של שעות בכל הדברים, מעט מאוד מהם אקסקלוסיב לסוויץ' 2. מריו קארט וורלד לא כל כך תפס אותם. אז אם כאילו אני מסתמך עליהם בתור המבקרים, אז כאילו, לא משהו. הם לא היו מרוצים כל כך. עכשיו גם קניתי את דונקי קונג, אבל בעיקר אשתי משחקת בו, אז כאילו, לא יודע. החוויה שלי איתו הייתה פחות או יותר זה שהמעבר היה מאוד חלק מהסוויץ' 1 לסוויץ' 2, למרות הווירטואל גיים קארדס המאוד מטומטמים שלהם, והמעט שניסי לשחק דברים כמו, היי, בוא נראה אם אני צריך לקנפג מחדש את היוזר שלי בשביל טטריס 99 או משהו כזה, גם עבד בסדר, וזהו. כאילו, אין לי עוד איזה משהו מיוחד וחכם להגיד עליה. אני קניתי אותה, אבל מתוך ידיעה מלאה שאני הולך לבלות את רוב ה... כשקניתי אותה, זה היה לבלות את השבועות הקרובים עם אקספדישן 33, ואחר כך עם דברים אחרים, ובאמת זה מה שקרה. אני ביליתי את השבועות שאחר כך עם אקספדישן 33, ואחר כך עם דברים אחרים, שעוד מעט נדבר עליהם. זהו, אז זה כל מה שאני יכול להגיד עליה. אין לי משהו יותר מזה, אני מצטער.
בוגד.
כן, אני חושב שיש פה את הפער הכי גדול, אולי אולי בהיסטוריה של המדיום, בין כמה שההשקה מצליחה בטירוף, וכמה שאפילו אנשים שמאוד מרוצים, סך הכל לא התפוצץ להם המוח, לא השתנו להם החיים, הם סבבה עם הקונסולה, אבל הקונסולה מצד שני, מכרה 6 מיליון יחידות בפחות מחודשיים, שזה מאוד מרשים.
אני רוצה שוב להגיד שכאילו זה מאוד מרגיש לי קצת כמו המעבר בין פלייסטיישן 4 ל-5, גם אז לא, כאילו הייתי מרוצה וזה, אבל יאללה, בסדר, כאילו, אולי זה כבר כן. גיל ומתלהבים פחות, ואולי ההבדלים היום הם באמת הרבה יותר צפויים, שוב, בסדר, אז עוד קצת מספרים עולים למעלה ו-whatever.
כן, בסופו של דבר כאילו נראה מה יהיה אקסקלוסיבים בעוד שנה, אני רוצה להגיד, וכנראה שזה השפיע על דעתנו המלומדת בעניין.
כן, נראה מה יהיה הזלדה הגדול הרציני הראשון בסוויץ' 2 בעוד כמה שנים.
כן, זה ייקח עוד הרבה שנים עד שנראה את זה. כן, אבל יש דברים עוד לפנינו, ונראה לי אבל שאולי זה זמן טוב לעבור על מה שיש עכשיו, על דונקי קונג יותר בהרחבה. למה אני מנחה את הפרק? עידן, תעשה את העבודה שלך.
אני מבחינתי מותח את זה עוד קצת. בוא נדבר על עוד קצת כמה אנחנו בעצם מאוכזבים מהסוויץ' 2. דקל, היה לך הרבה דברים להגיד בנושא.
מלא, המון.
כן, יאללה. דברו על דונקי קונג 2. כאמור, אני לא יכול כי אני לא שיחקתי בו. אני רק שילמתי עליו כסף והתקנתי אותו על הקונסולה. ומדי פעם הסתכלתי מהצד בזמן שאשתי חפרה מנהרות בסלע, אפרנטלי, ואז ירד נכנסה עמוק יותר לתוך הפלנטה, ואיכשהו הופיע בחוף ים.
נשים.
כן, זה נשמע נכון.
גיאולוגית, אני לא יודע איך זה מסתדר, אבל כאמור, אני לא שיחקתי, ואני מניח שלמישהו מהצד שמסתכל על המשחק באקספדישן 33, או אפילו בטוניוק, זה כנראה אותה חוויה. אז ספרו לי על דונקי קונג. מישהו מכם?
אני ארשה לעצמי להתחיל כי שיחקתי פחות משחה, אז הוא יורשש, או
הוא יפריך.
הוא יורשש את דבריי, או יטען שאני לא מבין כלום, כי לא זה. אני ממש נהנה ממנו. הוא פשוט כיף גדול. הוא גם כיף גדול, והוא גם משחק שאני מאוד מתרשם מהגיים דיזיין שלו. הוא מאוד חכם, כאילו, הרעיון הוא למי שלא יודע, אז אנחנו משחקים את דונקי קונג, והוא קוף טיפש חזק שאוהב בננות. הוא יכול לשבור כמעט את כל הסביבה, כאילו הסביבה מאוד מאוד הריסה, ואז הוא באמת יכול לחפור מערות, למעלה, למטה, הוא יכול לטפס על כמעט כל הקירות, כאילו יש, כמובן, whatever, יש קירות מתכת שאי אפשר לשבור, ויש כל מיני קירות חלקלקים, וקרח וכו, זה גם משחק פלטפורמה של נינטנדו, על כל מה שזה אומר, אבל זה גם כיף מאוד, הסביבה הריסה הזאת, זה מאוד מאוד כיף פשוט להתחיל לתת גרופים לדברים. גם יש המון המון סודות בכל מקום. יש כזה רדאר שאתה יכול לראות סילואטות של מה שנמצא כזה במרחק מסוים סביבך. אז גם קל מאוד למצוא את הסודות, ואז קל מאוד, כאילו גם זה משחק שכל הזמן גורם לך להרגיש נורא נורא חכם. כאילו, כי אתה אומר, וואי, איך מצאתי את זה? זה היה קבור באמצע שום מקום, אבל כאילו, אוקיי, מצאת כי המשחק גרם לך לזהור על זה. והוא גם, העיצוב של המשחק, איכשהו מצליח, ואני לא מבין איך. למרות שהסביבה הריסה, ולמרות שנורא קל שם ללכת כביכול לאיבוד, תמיד להוביל אותך לנקודה, כמעט תמיד לפחות. במקרה שלי, להביא אותי באופן טבעי לנקודה הבאה. גם אם אני מנסה ומחפש את כל הסודות וקופץ והולך לצדדים, תמיד בסוף אני מגלה שאני מגיע למקום שהייתי אמור אליו. למקום שהייתי אמור להגיע אליו.
רוצה את זה שוב?
כן. זהו, התבלבלתי מאוד, אבל אני מאוד נהנה. והוא כיף מאוד.
זה מאוד אותנטי לחוויית משחק. אתה מתבלבל מאוד, הולך לכל מקומות, חופר למטה, חופר למעלה.
אבל מאוד נהנה.
לאן שאתה אמור להגיע. ומאוד נהנה מזה.
נכון, נכון, בדיוק. אני חושב שזה הנרטיב.
מאוד מטה.
כן, הוא לא, יש לו קטעים קצת מעצבנים וקצת, לא יודע, אני עוד לא מרגיש מאוד רפטטיבי, כי אני עוד לא נורא נורא עמוק, אבל אני מבין איך אם הם לא באמת יחדשו כל רגע, ולא נראה שהם הולכים לחדש כל רגע, אז זה יתחיל להיות קצת, כאילו כל שלב גדול, אז אוקיי, אתה מתחיל, ואז אתה רואה, אוקיי, יש פה איזה כוח מיוחד, יש לו לדונקי קונג יש התפתחויות כזה, סופר אבולושנס או סופר מובס, בננזות שלו. אז הוא יכול להפוך לסופר דונקי קונג, ואז הוא כזה יותר חזק, והוא יכול להפוך לזברה, נכון? הזברות רצות מהר, הג'ירפות רצות מהר.
הזברות, נכון.
כן, ולעוד משהו מעופף שכבר שכחתי מהו, למרות שזה הדבר האחרון שפתחתי.
יען.
יען. ועוד כל מיני דברים שלא הגעתי, וזה, אבל גם, כולם מאוד ברור בתחילת השלב, אוקיי, אני הולך להשיג את הכוח הזה של לרוץ מהר, כאילו, הם גם די אומרים את זה, או, כאילו, אז אתה רואה מה שהולך להיות, אבל זה עדיין כיף. הרגע לרגע הוא רוב הזמן ממש כיף, וקל בצורה שאני מאוד נהנה ממנה, כאילו, לא מאוד מאתגר בינתיים, ואני אוהב משחקים קלים, כי אני נמושה. וזהו, וזה נחמד, ויש את פה הדמות של פולין שמצטרפת אליך ואומרת כל מיני דברים, והיא חמודה כזאת. וזהו, הסוף.
סבבה?
תיאור מאוד מדויק.
לא, רגע, אתה צריך להגיד איך הוא טועה.
אני צריך להגיד איך הוא טועה, או שאתה צריך להגיד איך הוא טועה?
אתה צריך להגיד איך הוא טועה, נראה לי, כי אתה שחקת בזה יותר.
אני שחקתי בזה יותר, אבל אני יכול לחזק את דבריו.
אוי, לא.
יש.
אז שיחקתי גם, מאוד כיף לי. ממש ממש כיף. המשחק הזה הוא פשוט עושר מזוקק, שזה מאוד הגיוני, כי זה מהמפתחים של מריו אודיסי, שהוא גם כן עושר מזוקק. הוא קל מדי לפרקים, אבל ככל שמתקדמים בו, לאט לאט נתקלים באתגרים קצת יותר מעניינים. וכמו שארז אמר, העיצוב של המשחק מרשים הן בליטוש שלו והן בהבנה של המפתחים איך לנתב אותך לאן שאתה צריך להגיע, למרות שיש לך, אתה מרגיש לפחות שיש לך המון המון חופש בנוגע לאן ללכת כל רגע. אני מרגיש שזה אחד המשחקים עם הפייסינג הכי טוב שנתקלתי בו אי פעם. בשנייה שטיפה התחלתי להרגיש קצת עייפות מהמשחק בסיס, מהקטע של להגיע לשלב חדש, לחפור מלא, למצוא מלא דברים ולהמשיך הלאה, הם הכניסו איזשהו טוויסט קטן. בכל שלב, מעבר לזה שיש את הכוחות דיג'גדל של דונקי קונג, יש גם עוד כל מיני צעצועים מגניבים לשחק איתם. בשלב אחד יש מין פריט שאם אתה זורק אותו על סוג מסוים של קרקע, אתה יכול לראות את הסוג של הקרקע כשאתה מכוון, אבל כשאתה זורק אותו על סוג מסוים של קרקע, הוא בעצם יוצר גשר מהמקום שבו פגעת אליך, מאיפה שזרקת. והם משחקים עם זה בכל מיני דרכים מאוד כיפיות ומעניינות ומאתגרות יותר ופחות. אז זו דוגמה אחת, אבל כמעט בכל שלב יש איזשהו משהו כזה. בשלבים הראשונים זה כזה בגדול היכולות הבסיסיות של דונקי קונג, ומלמדים אותך אותם לאט לאט. ובשלבים יותר מאוחרים מכניסים עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים. ואני עכשיו הגעתי לשלב במשחק שיש לי את כל היכולות הג'יג-דיג-דל של דונקי קונג. אני יכול להפוך לכל מיני יצורים, לכל יצור יש כל מיני יכולות תנועה ששימושיות במצבים ספציפיים, והמשחק ממש מתפרע. הוא ממש מאפשר לעצמו לדחוף אותך לשלב בין היכולות, לדחוף אותך להשתמש באיזה יכולת שבא לך. הוא מציב בפניך אתגרים שאתה יכול להשלים את האתגר באמצעות כל אחד מהבננזות שמתחשק לך, איזה שאתה הכי אוהב. וברגעים האלה המשחק ממש זורח, הוא ממש מרשים, כי אתה מרגיש איך לאט לאט הם בנו את זה במשך עשרות שעות, לאט לאט הביאו לך עוד יכולות, כי התרגלת ליכולות ולמדת את היכולות, ואז פתאום בשלבים יותר מאוחרים אתה משתמש ביכולות האלה כבר כטבע שני, וכל פעם שאני תופס את עצמי, משתמש ביכולת אחת, מחליף לשנייה באופן כזה דינמי, תוך כדי תנועה ותוך כדי מעבר, רואה איזשהו אתגר חדש, אומר, את זה אני אפתור בעזרת הכוח הזה, זה גורם לי להרגיש טוב, גורם לי להרגיש חכם, אבל זה גם מאוד מרשים מבחינת המפתחים, שהם ידעו ללמד אותי את היכולות האלה, וזה בשלב הזה הרבה מאוד יכולות שונות, בצורה כזאת שאני מרגיש שזה אינטואיטיבי, וזה הכל מאוד כיף, הכל מאוד יפה, העולמות שאתה מגיע להם מאוד שונים זה מזה, הם מאוד טובים בלהחליף בין עולם מאוד בהיר לעולם יותר חשוך, לעולם יותר צבעוני, לעולם יותר מונוכרומי, וזה מאוד כיף, זה מגוון הן באנימציות והן בסגנונות והן בפלט הצבעים, שאין בהרבה משחקים, וזה מאוד מרשים, מאוד מאוד כיף. אם אני משווה את זה לפרויקט הקודם של הצוות הזה, אז זה לא מגיע בעיניי לרמות של מריו אודיסי, יש משהו יותר טהור במריו אודיסי, משהו יותר מזוקק אולי, לא יודע, אבל מה שהם כן עושים בדונקי קונג, הם עושים מעולה, הם עושים ממש מה יודעים, ואני מאוד מאוד נהנה ממנו, אני מתקרב, אני חושב לרבע, אני ברבע האחרון שלו להערכתי, וזה מאוד מאוד כיף. משהו שהוא מבדיל את עצמו מאוד ממריו אודיסי, זה שהמשחק מאוד מעודד אותך ועוזר לך לאסוף הכל. במריו אודיסי אתה פחות או יותר נתקלת בדברים, ואז יש לך איזשהו אתגר פלטפורמינג שבהתחלה הוא סביר, ולקראת סוף המשחק הוא הופך לרצחני, ואם אתה לא אוסף את כל הדברים שיש לאסוף, אז המשחק כאילו עוזב אותך, בסדר, אל תאסוף את כל הדברים, אבל בדונקי קונג יש לך רשימה ממש מסודרת, יש לך אפשרות לקנות מפות, יש לך אפשרות למצוא מפות, יש לך אפשרות לראות בדיוק איפה הכל על מפה פנורמית ממש מגניבה ותלת מדית, והמשחק מאוד עוזר לך לאסוף את כל מה שאתה רוצה, ולי כמישהו שמאוד אוהב לאסוף את כל הדברים שיש לאסוף, זה מאוד מאוד נחמד. עד כה אני ממש אוסף את כל הדברים שיש בשלב לפני שאני עובר לשלב הבא, כל עוד המשחק מאפשר את זה, ואני מאוד מרוצה ממנו. הוא כנראה לא יהיה משחק השנה שלי, בשנה המאוד מיוחדת הזאת במשחקים, אבל הוא ממש נהדר, והוא מרגיש כמו סיבה טובה לקנות את הסוויץ' 2. מבחינת כמה שהוא איכותי וכמה שהוא מעניין וכיפי ונוסח בי אושר. אני הרבה מאוד פעמים צחקתי בכל רם. אם זה בגלל איזו אנימציה ממש טובה של דונקי קונג, למשל, ברגע שאתה אוסף 5 בננות, אז אתה מקבל נקודה לשדרג את היכולות שלך, ויש כזה פריז פריים שרואים את פאולין ודונקי קונג כזה מאוד שמחים ומרוצים עצמם, ואם אתה במקרה אחת מהחיות האחרות שדונקי קונג יכול להפוך אליו, אז האנימציה טיפה שונה, וראיתי את האנימציה של אחת הדמויות, ופשוט צחקתי בכל רם, כי זה היה לו מבס כל כך אידיוטי ומשעשע בפנים. המון, המון רגעים כאלה שאני פשוט מאוד שמח. אני רואה משהו כזה, איזה יופי, אני מצלם את הנוף, אני ממש נהנה לצרוך את העולמות האלה שדונקי קונג מגיע להם, ומצפה לעולם הבא כל פעם, וזה באמת הישג מרשים של נינטנדו. זה פשוט מהדברים האלה שרק נינטנדו יכולים לעשות. אין חברה שיכולה לעשות אותו הדבר באותה רמה. זה משהו ייחודי בתעשייה. אז אני מאוד מרוצה מדונקי קונג בננזה.
אני רק רוצה להגיד שלגבי, אולי לא יהיה משחק השנה שלי, שהייתי נזהר כפי שאני אומר הצהרות כאלה, כי אתה יודע, מאוד יכול להיות שאתה תהיה אחרון בסבב משהו כזה, ולא תוכל להגיד את המשחקים שאמרו לפניך, אתה לא, לא יודע איך זה, איך זה יתגלגל, כשנגיע לרגע האמת. רק אומר.
אני יכול לאכול לרמות, אני פשוט יכול להגיד, משחק השנה האמיתי שלי הוא זה, אבל מכיוון שבחרו אותו כבר, אני אלך על ההבא ברשימה שלי.
זה נכון שאתה יכול, ואם היית דקל אז היה ברור שתעשה את זה, אבל אנחנו רובנו אנשים ישרים, ולא לא מרמים בסיטואציה הזאת.
לכן כל כך קל לרמות אתכם.
הבנתי, אוקיי, סבבה.
כן.
טוב, מגניב, אני חושב שאנחנו יכולים למצוא עוד מי ששחק בדונקי קונג שיגיד אם אתה טועה בעצם.
זה לא משהו שאני עושה, ורמה.
יכול להגיד ששחר טועה אם אתם ממש רוצים.
טוב, שחר, למה אתה... אוקיי. אז יאללה, טוב, עשה דונקי קונג בננזה, נעבור הלאה. דקל, תספר לנו על רובוקופ.
רובוקופ. רובוקופ הוא היה פעם שוטר. ואז הוא מת
okay.
במהלך פעילות מבצעית.
יפה, יפה.
ואז החזירו אותו לחיים. שזה תכלס, זה באמת סוג של סיוט, כן? תחשוב שאתה כל כך סובל בעבודה, שאתה מוכן למות בשביל לעזוב אותה, ואז אומרים לך, לא, אנחנו נחזיר אותך לחיים בשביל שתוכל להמשיך לעבוד בעבודה שלך לנצח. אז זה הסיפור של הסרט, רובוקופ.
כן, אני ראיתי את המים הזה.
אוקיי. וממש לפני שנה שעברה, אני חושב, הוציאו משחק לפיו, לא לפי, כאילו משחק שהוא לא עוקב אחרי הלילה של הסרט, אבל הוא מתרחש באותו יקום. מישהו טען שזה כאילו, אם היו עושים משחק רובוקופ ביקום שבו מתרחש הסרט רובוקופ, אני לא רואה את זה ככה, אני חייב להודות. זה משחק שהוא לא over the top ומגוחך ומטופש, הוא משחק שהוא די, אני מרגיש מודע לביקורת שהוא מעביר, בואו נגיד, הוא לכאורה, הוא מתרחש בכזה עולם אפלולי וגריטי, כן, בניו דיטרויט, זה איפה שרובוקופ מתרחש, והוא בבסיסו שוטר די גנרי. אתם הולכים בתור רובוקופ ויורים במלא אנשים רעים שצצים אליכם מכל מקום, אחרי שמסתיים שלב אתם יכולים לשדרג את היכולות שלכם ולחזור לשטח ולהמשיך להרוג אנשים. איכשהו קצת יוצא מהשבלונה של השוטרים, אני חושב בשני דרכים ספציפיות. הראשונה היא שרובוקופ, מי שמכיר אותו מהסרט, הוא סוג של טנק, הוא הולך לאט, הוא זז לאט, והוא בעיקר סוג של בולט ספונג', וככה זו גם התחושה במשחק עצמו. זה משחק איטי, כבד, מבחינת התחושה שלו, הוא לא כבד מבחינת ה... אני לא יודע.
נושאים.
המאמץ על המחשב.
אוקיי, חשבתי.
כן, וגם לא מבחינת הנושאים, סך הכל, כן. זה לא שבכל מקום, בכל שיח מזכירים מוות, לדוגמה.
כן.
הוצאתי את זה פתאום.
תראו אותי לגמרי.
אבל הוא מרגיש איתי כזה, ואני באמת שם לב שבכל מקום שאני בא להפעיל אותו, אני כזה אומר, רגע, יש לי כוח לזה עכשיו? כי זה לא משחק מהיר וכיפי של קפיצות וריריות והתקדמות וזה, זה משחק כזה של בום, בום. בום, בום, זה ככה כל צעד. אז אתה מרגיש את ההתקדמות שלך בשלב. אז זה משהו אחד, הכובד. מצד שני, גם יש פה כל מיני מיני משימות במהלך השלבים. יש לך את המשימה הראשית, אבל גם יש לך לא מעט מיני משימות שאתה יכול ומצופה ממך להשלים, בשביל שתוכל כמובן לקבל עוד נקודות ניסיון, עוד נקודות שדרוג, וככה שהשילוב של שניהם הופך כל שלב למשהו שהוא מרגיש לי הרבה יותר ארוך לא יודע, משלבים של שוטרים רגילים. אז all in all, אני די נהנה ממנו, אבל אני מרגיש שהוא לא מספיק. אני מרגיש שהכובד שלו הוא באוכריו, מה שנקרא. זה החוויה שלי מרובוקופ.
אוקיי.
כן. מישהו אחר שיחק או ראה או...
ראית הסרט.
כן, ראיתי את הסרט.
ראיתי לא מעט מהמשחק האמת. והמשחק נראה, כמו שאתה מתאר אותו, הוא כבד כזה ואיטי, ורובוקופ מרגיש כמו טנק שהוא יורד עם האקדח שלו בראש של פושע נלוז, אז הראש לו ממש מתפצפץ, שזה מספק במידה. אבל יש בו גם כל מיני קצת... קטעים שהוא מגוון, כל מיני קטעי חקירה של הסביבה, נכון. וגם של הקייסים.
כן, זה באמת המשימות הנוספות.
כן, זה נחמד, כי אתה כזה משתמש ביכולות. היכולות של רובוקו, ואתה כזה מזהה פנים של מישהו עם העיניים מצלמה שלך, ואז יש לך גישה לדאטאבייס, וכל מיני שטויות כאלה.
נכון.
וזה...
זה פשוט שבגלל שמשחק כזה, כזה כבד, זה מרגיש אותנטי, אבל זה גם מרגיש כאילו זה נמרח הרבה יותר. אתה מצופה לך בשלב ללכת איזשהו מקום, למצוא רמזים למשהו, ששולחים אותך למקום אחר, בדרך אתה יכול אולי לתת דוחות למכוניות שחונות לא כמו שצריך, או לא יודע מה, לאנשים שעושים גרפיטי.
אני חושב שכולנו רוצים לשחק בו.
כן, בדיוק.
ממש כך.
פקח קופ.
וזה פשוט ככה, זה מותח, זה פחות מרגיש לי כמו, וואו, איזה יופי, זה נתן לי עוד נפח ליקום, ויותר מרגיש לי כמו, אני רוצה יותר לראות בדברים, ופחות סתם ללכת ממקום למקום.
אני רוצה להיות יותר בצד שמקבל את הדוחות, מאשר בצד שנותן את הדוחות. זה מה שאתה אומר.
לא יודע, שם היית מרחיק.
יש גם קצת בחירות לעשות במשחק, אתה יכול לבחור איזה סוג רובוקופ אתה, אם אתה רובוקופ מאוד מערכתי, וחוק זה חוק, ואם מישהו עשה עבירה, אז אתה תעצור אותו, או שאתה תהיה יותר אנושי, ואתה כזה תוותר לו לפעמים.
נכון.
יש כזה החלטות, ויש להם טיפה השלכות, הם ממש נכנסו לתמה של רובוקופ לעומק, שזה נחמד, נשמע שזה קצת לא מאוזן, כי הם היו מאוד עקשנים בלעשות איזה רובוקופי באופן אותנטי,
כן.
וזה לפעמים פוגע במשחק עצמו, בפועל.
כן, אתה צודק. עכשיו שאני חושב על זה באמת, יש שם אי אילו כאלה RPG element בקטע הזה של באמת לנהל שיחות עם אנשים ברחוב, עם נחקרים או עם עדים או whatever, וכמובן השדרוגים אחר כך, ואני לא מרגיש שזה לגמרי משתלב כמו שצריך. מצד שני, כדאי לציין אולי שאני שחקתי באולי שני שלבים עד עכשיו, לקח לי כמה שעות בגלל שהם באמת כאלה נמתחים, אולי ככל שאני אתקדם בזה הלאה, אני ארגיש יותר מחובר ללילה ולמשחק ולמכניקה, זה פשוט שהמשחק אני מרגיש לא ממש מושך אותי לחזור אליו, בייחוד לא כשיש לי את בלטרו! לא 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 לא.
איזה סגור מדהים.
אבל... כן, בדיוק, אבל זה אני רוצה לדבר עכשיו על טוני הוק.
אבל אני רוצה לדבר על טוני הוק.
whatever. כן, כמה חבל.
כן.
רק נזכיר שרובוקופ בדיוק התווסף לגיימפאס, אז אם הוא כן מסקרן
אתכם... לגמרי.
הוא אחלה שבע, הוא מין כזה שבע נחמד. אז הוא מתאים בדיוק לגיימפאס.
הייתי ממש מתמרמר על זה, כי אני קניתי אותו בחודש שעבר, כלומר, רגע לפני שהוא נכנס לגיימפאס, ואני קניתי אותו באיזה 2.5 pounds, אז אני מוכל להם, אני מוכן לוותר להם על זה הפעם, אבל שלא יעשו לי את זה שוב.
כן.
טוב, אז נגיד שעוד משחק שהתווסף לגיימפאס, ושיש בו אלמנטים של RPG, והוא גם לא מרגיש איתי וכבד. זה טוני הוק 3 פלוס 4, שיש מצב סביר שכל אחד מכם יודע באופן אינדיבידואלי, או בגלל שיחות בקבוצת וואטסאפ שלנו, או בגלל שדיברתי איתו על זה עם חלקכם, עידן, כנראה בזמן אמת.
כן,
אז את הסיפור שלי בגדול עם טוני הוק 3 פלוס 4, אבל אני אספר אותו בכל זאת, כי אני מרגיש שרוב המאזינים שלנו לא יודעים מה לי ולטוני הוק. את עידן בן ה-15 היה מאוד מפתיע שעידן בן ה-20 משחק בטוני הוק, כי עידן בן ה-15 היה פצן מתנשא, שאין לו קונסולות בכלל, כי PC זה הכי טוב ידה ידה ידה, ובאזור גיל 18-19 אני מושג מתי זה היה, אני עבדתי, כתבתי ביקורת לגיימר, אבל כתבתי ביקורת לגיימר בתור הכתב אסטרטגיה, כי אני הייתי גיימר רציני, אני משחק במשחקי אסטרטגיה. אבל רצה הגורל, והגיע טוני הוק 3, זה היה בזמנו למערכת, בדיוק באותו זמן שהגיע משחק אחר, שהכתב שכן משחק במשחקי ספורט בדרך כלל, דורון יעקבי, הוא היה גם החבר בגיימפוד תקופה מאוד מאוד ארוכה, הוא היה עסוק עם משחק אחר, אז הייתי צריך לבחור בין האם אני עושה ביקורת על איזשהו משחק כדורגל, או על טוני הוק 3. עכשיו, איכשהו כדורגל זה משחק ששף אליו אפילו פחות זיקה מלנסוע מהר על סקייטבורדים, והיה המון באז מסביב לטוני הוק, שוב, אנחנו מדברים על היסטוריה עתיקה כאן, אבל בדיוק נתנו לו 100 בגיימספוט, זה המשחק הראשון אי פעם, אני לא יודע עם האחרון, באמין הנושא הזה מעניין אותי הרבה פחות, אבל זה היה המשחק הראשון אי פעם שגיימספוט נתנו לו 100 מתוך 100, או 10.0 מתוך 10.0, כי הם גם היו קצת פצנים, אז היה מסביבו הרבה מאוד באז חיובי, והבטחתי לכל הפחות, אפילו שזה נראה כמו ז'אנר שאני מאוד מאוד לא אתחבר אליו, לתת לו צ'אנס הוגן.
יפה.
3 ימים אחר כך קניתי בפעם הראשונה גיימפד למחשב.
אה וואו, אתה שיחקת 3 ימים?
כן.
בלי גיימפד.
ניסיתי.
וואו, אוקיי.
אבל השתכנתי שזה שווה את זה. גיימפד, אני עדיין זוכר, לוג'יטק ווינגמן, מאוד אהבתי את הגיימפד הזה, גיימפד מאוד כיפי. חודש אחר כך, אני סיימתי את המשחק מההתחלה ועד הסוף, 100% מהגולז, בערך 25 פעמים. הייתה לזה סיבה, כי באותם זמנים, כל פעם שאתה מסיים את כל המשחק, כל הגולז עם איזושהי דמות, אז היו נפתחים לך דברים נוספים. וזה היה ממשיך ככה, עוד ועוד עוד דמויות, עוד פיצ'רים במשחק, כל מיני כאילו תפריט של הצ'יטים כאילו, וזה היה ממשיך ככה עוד ועוד, עד שאתה מסיים את המשחק. 25 פעמים, ובשלב מסוים הייתי מסיים ריצה מלאה של המשחק מהתחלה ועד הסוף תוך שעתיים. שיחקתי הרבה, מאוד, מאוד, בטוני הוק 3. מאוד אהבתי אותו, ואני לא יודע אם כאילו לתת את זה עד כדי כך משקל, אבל יש סיכוי טוב שאין איזה תפקיד חשוב בדיפלצניזציה שלי, בתור גיימר, שמוכן לתת צ'אנס.
יפה.
לדברים.
משם עברת לקול אוף דיוטי, אתה אומר.
משם עברתי לקול אוף דיוטי. לא, אבל כן. בגדול, כאילו, הרבה מהמשחקים המאוד מטופשים ששיחקתי בהם בשנים הבאות, אני חושב, כאילו, היה לי את התקרית עבר של טוני הוק 3. היה לי את התקדים של טוני הוק 3 בשביל לתת להם עוד צ'אנס. אני גם מסוגל טוב מאוד לנסח למה הוא כל כך טוב, ולמה אני בין ה-18 הייתי לטיפש, או שחשבתי שהוא לא יהיה כל כך טוב, אבל בסדר, אנחנו נגיע לזה עוד שנייה. הנקודה היא שזה משחק שמאוד מאוד יקר לליבי, וכשהם הוציאו לפני כמה שנים את הרימאסטר של טוניוק 1 פלוס 2, אז אני מאוד שמחתי, כי אני מאוד מאוד למדתי לאהוב את המערכת של טוניוק, אבל מה שתכלס רציתי, השלבים שחקוקים לי בראש, שאני יודע כל פיפס קטן בהם, וכל מעקה שאפשר לעשות עליו גריינד, זה השלבים מטוניוק 3. גם בטוניוק 4 שיחקתי, די הרבה, אבל לא מתקרב, לא באותו סדר גודל, כן? אז מה שרציתי זה שעשו רימיק לטוניוק 3, והם התחילו לעשות, ואז הם ביטלו אותו, וסגרו את החברה, כי אנחנו חיים בגרסה נוראית של קפיטליזם, ואז פתאום זה כן חזר, וזה במשך כמה שנים היה הסוד הכי פחות שמור בתעשייה שעובדים עליו, ועכשיו זה עצה. אז זו הייתה הקדמה.
אוקיי.
ולמה מאוד התרגשתי לקראת טוניוק 3 פלוס 4. המשחק, למי שלא מכיר ומי שלא הבין בין השורות, זה משחק שבו אתם עושים טריקים על סקייטבורד. אתם יכולים לשחק את טוניוק, אתם יכולים לשחק את אחד מ-20 ומשהו, 30 ומשהו, אין לי מושג כבר כמה יש במשחק, סקייטרים אחרים, כאלה שקיימים במציאות ולא קיימים במציאות כאחד. אתם, יש לכם שם את ה... אם אתם קונים את הגרסת דלוקס או משהו, או DLC או whatever, יש לכם גם את התחת מהמפלצות מדום, או את מיקלאנג'לו מצבא הנינג'ה, יש כל מיני דברים. ובגדול המערכת שלו מאוד מאוד פשוטה. יש לכם סדרה של שלבים, אתם נכנסים בכל שלב, יש לכם שתי דקות להשיג בו ניקוד כמה שיותר גבוה. בשביל להשיג ניקוד כמה שיותר גבוה, אתם צריכים לעשות טריקים על הסקייטבורד, יש כל מיני סוגים, יש טריקים שאתם עושים על half pipes, לא יודע איך לתרגם את זה לעברית. אתם, אם הייתם פעם במקום שעושים בו איך
הכל תסקייטבורד. חצי צינור.
כן, משטח מעוגל, בגדול.
אוקיי.
יש טריקים שאתם עושים את זה על משטחים כאלה, אתם קופצים לאוויר ואז עושים את הטריק באוויר, או שאתם עושים את זה בקפיצה בין שני סוגי משטחים אחרים, ויש את הטריקים, נקרא לזה ההוריזונטליים, או שאתם עושים גריינד על איזשהו מעקה, גרם מדרגות, קצה של מדרכה או whatever, בעצם מחליקים בלי להשתמש באמת בגלגלים של הסקייטבורד, או שאתם עושים איזשהו טריק בזמן שאתם עושים החלקה על משטח ישר. זה הסוגים הבסיסיים של טריקים שאתם יכולים לעשות על הסקייטבורד, והמטרה שלכם זה לעשות כמה שיותר מהטריקים האלה, כמה שיותר מסובכים, וכמה שיותר ברצף, כמה שיותר בלי לעצור ולעשות החלקה רגילה. והמכניקה של המשחק היא, כל טריק שווה כמות מסוימת של נקודות, אם זה טריקים שאתם יכולים למשוך זמן, ככל שאתם מושכים אותם יותר זמן, הם שווים יותר נקודות, ואם אתם עושים את הטריק ברצף, בלי לעצור, או בלי לעבור לנסיעה רגילה לסקייטבורד, אז אתם מעלים את המולטיפלייר שלכם, כמה שאתם מקבלים על התרגיל הזה. והחלק המאוד מאוד חשוב של המשוואה הזאת, אם באיזשהו שלב אתם נופלים, או מאבדים שיווי משקל, לא נוחתים טוב עם אחד מהטריקים שלכם, אז אתם מאבדים את כל הניקוד שאתם הרווחתם על הטריק, על הקומבו הזה, אבל המספר של כמה ניקוד הייתם משיגים אם לא הייתם נופלים בדיוק ברגע הספציפי הזה, מופיע לכם באדום גדול על המסך. עכשיו, זה רכיב מאוד מאוד חשוב, כי העובדה שאתם יודעים כמה אתם הפסדתם, זה מה שמדרבן אתכם מיד מיד לעשות ריסטארט ולנסות שוב להגיע לניקוד הפסיכי הזה, שאתם הייתם משיגים אם לא הייתם עושים טעות מטופשת ונופלים. ובגלל שהזמן ריסטארט הוא סדר גודל של 0.5 שניות, כאילו, בשביל לחזור מחדש לתוך השלב ולהתחיל לבצע את הטריקים מחדש. ההשוואה המיידית שלי בראש זה למשחק אחר שחברי הפודקאסט מכירים היטב, שזה Geometry Wars 2, מבחינת כמה קל, האמת אני חברי הפודקאסט מכירים היטב, ואני לא יודע אם חברי הפודקאסט בהקטה הספציפית הזאת. אם אופר היה פה, היה עושה כזה, כן, אבל אני לא יודע, לא חושב שלמישהו ביקם...
Geometry Wars אני בהחלט...
כן, בטח.
אני לא זכרתי...
לא במידה באמת שלך ושל אופר.
אוקיי.
אבל כן, אני לא קיליתי שעות לגבי שעות בפסיפיסט שם.
הבנתי.
בניגוד לאנשים מסוים.
לא יודע מי זה האנשים האלה, כן.
אני כן קיליתי שעות לגבי שעות בפסיפיסט.
אז סבבה.
בבקשה.
וגם במשחק.
וגם.
אז כן, זה פשוט בגלל שכל כך, הוא מראה לך בצורה כל כך בולטת מה הפסדת, ואתה חושב שאתה מבין מה אתה יכול לעשות אחרת, והוא כל כך לוקח מעט זמן להתחיל ניסיון נוסף, זה מאוד מאוד גורם לו להיות ממכר. עכשיו יש הרבה משחק מסביב לזה. יש בכל מסך, יש סדרה של גולדס שצריך להשיג, אתם משלימים אותם, אתם משפרים את הסטאט של הסקייטר שלכם, ואתם פותחים שלבים נוספים. יש אלמנטים של מולטיפלייר, יש המון המון אלמנטים נוספים שבודים על זה, אבל זה הבסיס של המשחק שעובד ממש ממש טוב, ושאם הם רק לא דופקים אותו, אז אין סיבה שגם הרימאסטר הזה לא יהיה ממכר באותה צורה. עכשיו הם לא דפקו אותו, הוא ממכר באותה צורה. אני כל פעם שנכנסתי להתחיל לשחק בו למשך 20 דקות, אז אני יצאתי שעתיים וחצי אחר כך. מהבחינה הזאת הם עשו עבודה נהדרת, כמו בטוניוק 1 פלוס 2, הם שמרו על הרבה מאוד מהאלמנטים שהפכו את המשחקים האלה טובים מלכתחילה, וזה טענו לשחק בו. אבל אנשים כועסים עליהם, מאוד. ואנשים כועסים עליהם משתי סיבות. הראשונה זה המוזיקה.
אין שם את Ace of Spades?
Ace of Spades יש שם.
אוקיי. Okay.
וגם Not the Same יש שם. אבל הרבה מאוד דברים אין שם. נניח, Blitzkrieg Bop אין שם, למשל. זה משחקים שמאוד מאוד ידועים בזכות הפסקול שלהם. המשחקים המקוריים, ורק מספר חד ספרתי של טרקים עברו מהטוניוק 3 ו-4 המקוריים לחידוש הזה. יש כאן מצד טוניוק בעצמו הטענה היא שהוא רוצה לחשוף. הוא אהב שהמשחקים המקוריים הכירו לאנשים ששיחקו במוזיקה חדשה, והוא רוצה שגם למשחקים האלה יהיה את האפקט הזה, אז הוא בחר הרבה מאוד טרקים חדשים, או ברוח הטרקים המקוריים, או הרבה פעמים שיר אחר שלו, אותה להקה. אז זאת טענה אחת של אינטרנט, מצד הרבה מאוד גיימרים הטענה הייתה שפשוט היה הלייסנסינג מסובך מדי ולא רצו לעשות את זה, אני לא יודע. בגדול אני אגיד שהפסקול שלו פחות טוב משל המשחקים המקוריים, אבל זאת לא השוואה הוגנת. כי עידן בין ה-40 זה לא עידן בין ה-20 ששחק במשחקים האלה, מבחינת כמות החשיפה שלו למוזיקה חדשה וכמה שעות ברצף שהוא מסוגל לשחק במשחק הזה ושהמוזיקה הזאת ייחס לו לראש. אז כאילו, זאת לא השוואה הוגנת. אבל בגדול אני נהנה פחות מהשירים במשחק הזה בהשוואה למשחקים המקוריים. השני זה טוניוק 4. טוניוק 4 המקורי עשה שינוי לנוסחה אחרי טוניוק 1, 2 ו-3. זה לא היו עוד מסכים של 2 דקות, זה היה סוג של עולם פתוח, מסכים מאוד מאוד גדולים, שאתם יכולים לעשות להסתובב במסך ולדבר עם NPCs. היו שיחות קטנות ומטופשות, ואז הם נותנים לכם קווסטים, ואתם צריכים לעשות את הקווסטים האלה. חלק מהקווסטים האלה היו מקבילים לאתגר הבסיסי של הטוניוקים הקודמים. יש לך 2 דקות, תנסה להגיע לניקוד כמה שיותר גבוה. חלק מהם היו, למשל, בחור מסומם שרואה המון פילים ורודים ורוצה שתתפוס את כולם. למשל, אז אתם צריכים לרדוף אחרי פילים ורודים ברחבי השלב, או להשמיד איזה משהו מסוים כדי לעצור את השוטרים, כל מיני goals הזויים יותר. אבל המסכים עצמם יכולתם לסובב בהם באופן חופשי ולגלות בהם סודות. הם שינו את זה ברימאסטר הזה כדי שזה כן יעבוד, השלבים האלה כן יעבדו עם הגבלת זמן. אפשר מאוד להגדיל את הגבלת זמן הזאת, אבל זה לא עובד בשיטה של אז. אתם מדברים עם NPCs והם נותנים לכם משימות ואז אתם עושים את המשימות, וכל המשימות שיש לא שקולות, חלק מהמשימות לא עברו לגרסה החדשה, לרימאסטר. לי זה לא מפריע, אבל טוניוק 4 לא חקוק בראש שלי בצורה של אני יכול להגיד לכם איפה נמצא כל מדרגה בכל אחד מהשלבים שלו. אז אני מבין שאם מישהו נכנס, מגיע לרימאסטר הזה, שאלה לו את אותו חוויה שלי היה, אבל עם טוניוק 4, אז אני מניח שזה יותר יפריע לו. אולי אני אשחק בזה עוד חודש ויגלה שהם גם הרסו משהו בסיסי בשלבים ב-4 שהם לא עובדים יותר, אבל לא יודע, אני עוד לא שם, לא הגעתי לחוויה הזאת. אבל בגלל שני הדברים האלה, המוזיקה פלוס השינוי של טוניוק 4, השינוי נקרא לזה יסודי של איך שהוא עובד, הרבה אנשים מאוד מאוד כועסים, תראו הרבה ביקורות שליליות בכל המערכות שמאפשרות ליוזרים לדרג את המשחקים, וגם קצת בחלק מהביקורות על המשחקים האלה. אתם תראו את הטענות האלה עולות נגדם. בתור מי שלא מפריע לו, אז המשחקים האלה מאוד מאוד שומרים על מה שהפך אותם לכאלה טובים ומכרים מלכתחילה. אני מאוד מאוד נהנה גם מהם, וזהו, אני ממליץ בחום, למי שלא שיחק מעולם, זה בגיימפס, תנו לזה צ'אנס. אל תהיו עידן הפלצן בן 20, עידן זרמן הפלצן, אני בניגוד לדקל שהוא פלצן גם בגיל 40,
כמובן.
הייתי חייב.
קראת לו בן 40 כרגע?
בגדול אנחנו כבר אחרי, אבל...
כן, כן, בואו נדבר על זה.
אבל אני מגיע למטה. כן.
בשנות ה-40 לחייו.
כן.
בעשור ה-50.
תנו לזה צ'אנס, הם משחקים טובים מאוד, הקור גיימפליי, המערכת המסית שלהם מאוד מאוד מוצלחת, ולא יודע, ואם אתם מגיעים לאיזה ניקוד פסיכי, אז תגידו לי.
אם יש לכם איזה חודש פנוי,
כן.
אם בא לכם, שימחק לכם תקופה מהחיים, אז תנו לזה צ'אנס לגמרי.
אני אגיד בעצם עוד מה שמפריע לי, אבל אני עדיין לא הבנתי אם זה מה שאני לא הבנתי, או שלא עובד טוב במשחק. המערכת שיתוף ניקוד נראה לי על פניו שהיא פגומה בצורה כל כך בסיסית, שהיא מאבדת את באמת אלמנט מאוד מאוד בסיסי במשחק, שהיה בג'יומטרי וורז. יש לי חבר שמשחק במשחק באותה רמה כמוני, פחות או יותר, הוא יטען שהוא יותר טוב, אני אגיד שבוא נראה אותו עובר את הניקוד שלי בקנדה, ואז נדבר, ואני פשוט לא רואה את הניקוד שלו.
אם מנצחים אותך בקנדה, מנצחים אותך בחיים האמיתיים.
כן, בדיוק.
כן, סליחה, כן.
אפילו זה לא השלב האהוב עליי, השלב האהוב עליי זה איירפורט כמובן, אבל זה השלב שהוא התעדר מאוד בניקוד שלו, אז שמתי לעצמי, אז במשך כמה עמים לא יכולתי לשחק בשלב אחר, עד שעבר את הניקוד שלו. מישהו, זה גיא ביטון, הוא מקליט גם את הפודקאסט הזה לפעמים, לעתים רחוקות, אבל מקליט, כן. עכשיו הוא תקוע על אקספדישן 33, אז יש לי קצת זמן לעבור אותו בניקוד שלו בכל השלבים. אבל קיצר, אבל את השיאים שאנחנו צריכים לעבור, אנחנו שולחים אחד לשני בוואטסאפ, כי אין לי מושג איך לראות את זה בתוך המשחק. עזבו את זה שהדבר הנכון לעשות היה באמת לעשות כמו ג'יומטרי, או שאתם יוצאים משלב ורואים את ההייסקור של חברים שלכם.
כן.
אפילו באזור של המשחק שמיועד לליטר בורדס, אני לא רואה את הניקוד של החברים שלי בסטים, ואני לא בטוח מה פה לא בסדר, אבל זה אידיוטי מאוד. כאילו, אני לא יודע אם אני צריך לעשות משהו בשביל לשתף את הניקוד שלי, כי גם הוא לא רואה את הניקוד שלי. אני לא יודע אם משהו בסיסי במערכת לא עובד, או שאנחנו לא הבנו איזה משהו, אבל בכל מקרה, אני אגיד שזה הייתנו גם את הבעיות עם טוניוק 1 פלוס 2, ובסופו של דבר אנחנו הקמנו בנינו מיני אתר בשביל לשתף את הניקוד אחד עם השני. אני אשמח מאוד שזה לא יהיה ככה, ותודיוק 3+4, ושאני אגלה מה אני עושה לו בסדר, או שהמשחק יגלה מה הוא עושה לו בסדר, והם יתקנו את הבאג הזה. זה קצת מעצבן. חוץ מזה, אני בינתיים מאוד מרוצמת. זהו, מעט מאוד, תודיוק 3+4.
כן.
זה סיפור יפה של משחק שבוטל בגדול, אבל בסופו של דבר כן מצא את דרכו החוצה, וכן הושלם.
כן.
אז זה נחמד מאוד מהבחינה הזאת.
אני לא יודע, גם הסיבה שהוא בוטל, אני מניח, כאילו, זה הייתה סגירה של החברה או משהו כזה, כאילו, הסיבה שהוא בוטל הייתה די מטומטמת בגדול.
כן, לא, סגרו את החברה והעבירו את כל הצוות לתוך בליזארד, היה שם משהו
כן,
לא ברור.
כן, ואז התחילו מחדש פחות או יותר את טוניוק 3+4, עם אנשים שחלק מהם היו מהחברה המקורית, לא יודע, כל הסיפור הזה מאוד אידיוטי. אבל, אוקיי, העיקר שזה קרה.
כן.
בגדול זה גם המשחקים הקריטיים, לאף אחד לא אכפת שהוציאו גרסה של טוניוק אנדרגאונד וטוניוק אמריקן וויסטלנד, כן? זה אנשים מצאו את 1, 2, 3 ו-4. עשיתם להם רימאסטרים, יופי, כל הכבוד, עכשיו תעזבו את זה בשקט. אז זה המשחקים שהיה חשוב לעשות להם רימאסטר. אז זה היה טוניוק, ויאללה, ודקל, עכשיו תספר לנו על בלטרו.
יש עידן אחד מסוים שהתמכר ל... לא יודע מה, לרכב על סקייטבורד בכל מיני מקומות בעולם, ויש עידן אחר שהתמכר לשחק פוקר.
ומה שאפה זה שמה שאתה עושה זה לא לשחק פוקר, בדיוק באותה צורה שמה שאני עושה זה לא לרכב על סקייטבורד. זה מה שאפה.
כן, pretty much.
כן.
נכון. כי לשחק פוקר באמת זה משעמם. אז בלטרו, כן, גם אני נפלתי בזה חזק, יש שיגידו. באחד מהערבים, כשמצאתי את עצמי, תוהל עצמי במה אני רוצה לשחק, היה לי את Expedition 33 מצד אחד ואת רובוקופ מצד שני, ואמרתי באמת, שניהם כבדים לי מדי, ואני פשוט רוצה משהו קל. בואו נראה מה יש בגיימפאס. הלכתי וחיפשתי, ופתאום קפצתי מול עיניים בלטרו. וברגע של חולשה אמרתי, יאללה, בואו ניתן לזה צ'אנס. איזו טעות פטאלית. אני מניח, כלומר, מי שמקשיב לנו כנראה יודע מה זה בלטרו, בטח כבר דיברנו עליו כאן, אופר שיחק בו וחרש עליו. אני לא בטוח לגבי אחרים.
אה, אז אתה שיחקת, לא?
כן, שיחקתי בו לא מעט.
אוקיי.
לא סיימתי כאילו את כל הזה, אבל... אבל שיחקתי בו הרבה.
אני שיחקתי בו הרבה מאוד גם.
גם? אוקיי, אז נהדר. סבבה, אז כולם יודעים בעצם. זה סוג של פוקר על סטרואידים, זה לקחת את פוקר ולתת לו כל מיני אלמנטים של גם רוגלייק, וגם בכלל כל מיני עניינים של וידאו גיימס באופן כללי. אני לא רוצה יותר מדי לתאר, כי שוב באמת כבר דובר. זה פשוט משחק שיודע איך לתפוס אותך. או אותי באופן ספציפי. יש שם את הקטע הזה של, יאללה, אני אתחיל שוב הפעם, אני אגיע להייסקור, אני אמצא איזושהי סינרגיה מטורפת, אני אעשה איזה משהו ממש ממש מגניב, ובניגוד אני חושב לזמן, למה שאתה תיארת עם טוני הוק, אחרי שאני מסיים ריצה, אחרי שאני לא הצלחתי להגיע למספר הנקודות שצריך, יש מעט מאוד פעמים שאני אומר עצמי, יאללה, אני אתחיל עכשיו עוד אחת. זה כאילו זה סגר לי איזה פינה, ואני סיימתי אותו לאותו ערב, אז מהסיבה הזו לכל הפחות, זה לא קילה את כל הזמן שלי, אבל זה באמת משחק שאני פותח כמעט כל יום. לפחות פעם אחת, לפעמים גם יותר מזה. לסשנים שנעים בין, אני לא יודע מה, רבע שעה לשעה וחצי, תלוי עד כמה ה-random number generator חייך אליי באותו יום. זה פשוט כיף לראות את כל הדרכים שבהן הקלפי טארות והקלפי פלנטס והג'וקרים כמובן, והפיצ'רים השונים של הקלפים שיש לכם בחבילה, והכחתי, אבל עוד סוגים של חבילות שיש שם. עושים אינטראקציה אחד עם השני, זה תמיד גורם לכל משחק להיות שונה, וזה תמיד כיף. זה בלטרו.
בהחלט הדרך הכי כיפית לעשות חשבון.
יש איזה קטע, ראיתי, יצא מוד מחשבון לבלטרו או משהו כזה, כי זה באמת אחד הדברים שחסרים בו, שאתה לא תמיד יודע, אתה אף פעם לא יודע באמת כמה ניקוד תקבל על היד שאתה הולך לשים. אתם לא מכירים משהו כזה?
לא מכיר.
אני לא מכיר.
אוקיי, fair enough.
תכנית אחד עם צ'אט GPT, מתבקש.
ברור.
כן.
אני בטוח שמישהו, שאם יש בזה צורך, מישהו כבר עשה את.
כן, טוב, מגניב.
בקיצור, זהו.
אז זה בלטרו?
זה בלטרו.
ושחר, בוא ספרנו על נינג'ה גיידן? לסיום כזה?
כן, אז זו שנת הנינג'ה, ויוצאים השנה שני משחקי נינג'ה גיידן, והראשון שבהם הוא נינג'ה גיידן רייג' באונד, שהוא משחק אקשן פלטפורמינג דו-ממדי, וקלטו את זה, הוא לא רוגלייק, והוא לא מטרודיווניה. הוא פשוט משחק פלטפורמינג אקשן דו-ממדי, שבו יש שלבים שאתה עובר ונלחם באויבים והורג אותם וממשיך הלאה. והוא יצא ממש בימים האחרונים, והוא מאוד 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 כיף. הוא סופר מלוטש וחלק, התנועה בו מאוד מהירה ומגיבה בצורה מהודקת. העיצוב שלבים מרגיש מאוד זורם. הפיל שלו, אתה מאוד מרגיש בזמן שאתה משחק שהמפתחים מתכוונים שאתה תעשה את הקפיצה הזאת תוך כדי קפיצה. תקה באויב עם החרב שלך, תמשיך הלאה, תקפוץ מעל האויב הבא, וכן הלאה וכן הלאה. זה ממש מרגיש שכל רגע בו עוצב. זה לא שעשו שלב, ואז אחרי שעשו את השלב, שמו אויבים, ועכשיו תעבור את השלב. זה ממש הכל מרגיש מתוכנן בצורה מאוד כיפית. גרפיקה עם פיקסל ארט מאוד מאוד יפה. מוזיקת נינג'ה גיידן של כזה רוק תחת, אני קורא לזה. מאוד מאוד כיפית. והוא מאוד כיף. הוא לא יקר, הוא עולה פחות מ-100 שקלים. הוא כנראה גם לא מאוד ארוך, אני רק התחלתי אותו, אז אני שחקתי בערך שעה וחצי. והיה לי מאוד מאוד כיף, ויש בו סיפור מטומטם בהתאם למסורת של נינג'ה גיידן, ואם בא לכם משהו קליל וכיפי ולא ארוך מדי, אז זה לחלוטין אחד המשחקים האלה. ולמרות שהוא קצר, יש בו הרבה מאוד סודות למצוא וכל מיני משימות לכל שלב, אז לכל שלב נניח השלב הראשון, שלב של הטוטוריאל, אם אתה מצליח לסיים אותו בלי להיפגע, אז אתה מקבל עוד ניקוד לסוף השלב, וכל סוף שלב, שוב פעם, זה משהו מאוד מסורתי במשחקי נינג'ה גיידן, אתה מקבל ציון לשלב, ציון באות, כאשר הגבוה ביותר זה S, ואתה מקבל A+, וכן הלאה, ו-S אתה מקבל אם עשית את זה מספיק מהר, ובלי להיפגע, ובלי למות, והשלמת את כל המשימות, ואספת את כל הדברים הסודיים שיש לאסוף, וכן הלאה. אז גם אחרי שמסיימים, אפשר לחזור לכל שלב, ולנסות לסיים אותו טוב יותר, ומהר יותר, וזה נחמד לחזור לשלב, אחרי ששחררת כמה יכולות חדשות, או קנית איזשהו פנדנט, שנותן לך איזשהו שיפור לאלמנט מסוים בדמות שלך, זה מאוד נחמד, מאוד מודק, זה מהמפתחים של המשחקי מטרודבניה הנוצריים, בלספמס, שהם כזה נצרות מאוד אפלה, אפילו יותר אפלה מהמציאות, אני יודע, הוא נשאר מוזר, והם יודעים מה הם עושים, הם בהחלט עשו פה משחק מאוד מאוד כיפי, שמאוד מכבד את המקור, אז אם אתם רוצים משהו קל עוד פעם, משהו קליל וכיפי, זה בהחלט מתאים ובהחלט כיף.
מגניב?
כן.
אחלה של דבר.
מעולם לא שיחקתי בנינג'ה גיידן, כלשהו.
אני שיחקתי ואף פעם לא אהבתי אף אחד.
מה?
עד עכשיו?
כן, הם היו קשים כאלה.
כן, הם היו קשים גם, וכל הקונספט של משחק פעולה עם קומבואים, שאתה צריך ללמוד קומבואים, לא יודע, לא התחברתי לזה אף פעם, לא היה אף משחק בסגנון שנורא נהניתי ממנו. גם Devil May Cry המקוריים, DMC דווקא אהבתי, אבל Devil May Cry לא DMC, עשנו, לא אהבתי.
טוב, זכותך? סתם גם אני לא הצלחתי להתחבר אליהם אף פעם, ניסיתי כמה פעמים.
טוב, סבבה. ונסגור עם איזה מעבר לפינה כזה לסיום?
אפשר בהחלט.
יא.
אז מעבר לפינה, זו הפינה שלנו שאנחנו סקרים איתה את הפודקאסט, מעבר לפינה אנחנו מסתכלים לעתיד הקרוב ונותנים פוקוס למשחק קטן ומוכר פחות, שנראה לנו שכדאי להכיר. מאז שוומפייר סורווייבור זפח ללהיט האדיר שהוא היום, שלל מפתחים ניסו להציע טוויסטים וסגנונות חדשים למשחק בסגנון, אבל הגימיק והסגנון האמנותי של ניאון ספלסטורם נראה מעניין במיוחד. כן כן, עוד סורווייבור לייק, למה שזה יעניין מישהו? ובכן, קודם כל, ניאון ספלסטורם בוודאות נשמע מגניב יותר מרובם. תעצמו את העיניים לרגע ותדמיינו סופת כישופים נאונית. כן, זה נראה טוב, אה? בפועל, המשחק עצמו נראה מצוין כמו שהייתם מדמיינים. הוא מלא בצבעים בוהקים ומגוונים, הישר מרשימת פלטת הצבעים הטובה ביותר של שנות ה-80, והסביבות שלו מלאות במבנים משונים שמתפרקים באופן מספק, כשהכשפים שהשחקן מטיל פוגעים בהם. הצבעים הם לא הדבר היחיד שמגיע הישר משנות ה-80, גם מוזיקה עושה את חלקה עם צלילים מסונטזים היטב שמתאימים בדיוק מרשים לאסתטיקת הסייברפאנק לואו-טק של המשחק. המבנים בסביבה אינם הדבר היחיד שמתפרק, ופה מגיע הגימיק המעניין של המשחק. העולם של המשחק מתפורר לאיתו מאחורי השחקן, גימיק קטן ופשוט שמשנה את הדינמיקה של המשחק בצורה אפקטיבית, ודוחף את השחקן להתקדם קדימה ללא הפסקה. כמו במשחקים אחרים בז'אנר, הכישופים של השחקן נורים באופן אוטומטי, האויבים נהרגים, ועל השחקן לאסוף כמה שיותר נקודות ניסיון כדי לעלות ברמות, ולרכוש שדרוגים וכישופים חדשים. תוכלו גם לבחור בין מספר קוסמים שונים, להתחיל איתם ולשדרג בין הריצות שדרוגים קבועים, כדי להתקדם במסע שלכם בניון קור, שם העולם של המשחק. את המשחק מפתחים טופ קוג, צוות קטן הכולל מפתח אחד שלם, בשם מתיו מיסקוויץ'. מאז 2014 הוא פיתח ושחרר שלל משחקים פשוטים, בעיקר למובייל, עם סגנון ותחכום שהולכים וגדלים, שנופלים בעיקר תחת ג'אנר האיידלרס. המשחקים שלו מתאפיינים בעיצוב פיקסל ארט מגוון וצבעוני, מערכות התקדמות מדורגות וברים שמתמלאים באופן מספק. בניון ספלסטורם תוכלו לשחק ב-11 באוגוסט, כלומר עבור מאזיננו הוא כבר ממש מעבר לפינה, במובייל, במחשב, ואם הוא מסקרן אתכם, תוכלו גם לנסות את הדמו החינמי שלו.
אני רואה עכשיו גיימפלי וידאו שלו, והוא ממש מזכיר לי, מבחינת פלטת הצבעים, אחת ימי ה-CGA.
כן.
כן. עם סיין ועם... לחלוטין, הרבה סיין.
כן, סיין מג'נטה.
סיין מג'נטה.
אלה הצבעים השולטים פה.
בהחלט.
לא VGA לא קונה. זה מה שיש לי להגיד.
לכל הפחות 250 משתת צבעים. זה מה שאני מוכן.
כן, בטח זיירמן, הסנוב ב-PC הזה, סופר VGA, אחרת הוא לא יצא מהבית.
כן, מה, ברור שסופר VGA, זה היה, זה עבד על הרזולוציה 640x480, בניגוד לכל ה, אתה יודע, ה-320x200 עם האפן שהיה בכל מקום, לא כמו
הפלייסטיישן.
איזה קונסולות היה באותה תקופה.
כמה, איך אפשר לעשות אסטרטגיה עם כל כך מעט רזולוציה.
זה נכון, זה נכון.
נכון.
טוב, זהו, סיימנו?
אני חושב שכן.
נראה ככה.
אחלה, מעולה.
ייי.
עשינו זאת.
כן, עשינו זאת. נגיד כרגיל שאם אתם רוצים, אז אתם יכולים להיכנס לgamepad.co.il, ושם יש קישור לדף שלנו בפייסבוק, טוויטר, עדיין, אנחנו עדיין מתקים את הטוויטר במפתיע, בלו סקאי, יוטיוב, כל המקומות שבהם יש גיימפוד בערך, ותכלס, כאילו, בגלל שהיום אנחנו בעיקר הפודקאסט, אז כנראה שאתם יכולים פשוט להירשם אלינו ב, לא יודע, ספוטיפיי, או פודבין, או פודקאסט אדיקט, או איזה אפליקת פודקאסטים שאתם אוהבים להשתמש בה. אנחנו נתראה בתקווה, בהנחה שלא יהיה לנו שוב, שלא יהיה לנו על מה לדבר, או שאנשים לא יהיו זמינים להקליט פרק, אז נתראה בתקווה בעוד שבועיים. וזהו.
יאי.
להתראות?
ביי ביי.
להתראות.
או בננה.